דן ונפתלי, גד ואשר. ויהי כל נפש יוצא ירח יעקב 70 נפש, ויוסף היה במצרים. וימות יוסף וכל אחיו וכל הדור ההוא. ובני ישראל פרו וישרצו, וירבו ויעצמו במאוד מאוד, ותמלא הארץ אותם. אז מה שבולט, שבהתחלה מתוארת כאן משפחה. משפחת יעקב, 12 שבטים, 70 נפש, ואפילו כשהם פרים ושורצים ורבים ומתעצמים, אז עדיין מדובר על משפחה, לא על עם. ומתכן שהדברים הם לא בכדי. ויקום מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף, ויאמר אל עמו, הנה עם בני ישראל רב ועצום ממנו. כבר דרשו דורשי רשומות, אני חושב שגם הרב צבי יהודה מזכיר, שדווקא פרעה הראשון שקורא אותנו עם. ואומר אהבה נתחכמה לו פן ירבה, והיה כי תקרן המלחמה ונוסף גם הוא על שונאינו, ונלחם בנו ועלם מן הארץ. וישימו עליו שרי ניסים למען אותו בסבלותם. ויהי ונראה מסכנו לפרעה את פתאום ואת רמסס. וכאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ, ויקוץ מפני בני ישראל. ויעבידו מצרים בני ישראל בפרך. וימרו את חייהם בעבודה קשה, בחומר בלבנים, בכל עבודה בשדה, את כל עבודתם אשר עבדו בהם בפרך. ויאמר מלך מצרים למילדות העבריות אשר שם האחת שפרה, ושם השני תפועה. ויאמר בילדכן את העבריות וריתם על האובניים, עם בנו ועמיתן אותו, ועם בתי וחיה. נגיד שאנחנו מקובלים רש"י וחז"ל, שמטרה הייתה לתפוס את הגואל, את המושיע. אבל אפשר גם לקשר את זה לפסוקים הקודמים, שהם פחדו מההתרבות של ישראל. אז הם רצו להרוג את התינוקות כדי שההתרבות הזאת תיעצר. אז למה הבנות זה בסדר? כי הבנות אפשר לקחת אותן אליהן. כאילו, כי העולם הוא כזה שהבנים הם על שמם המשפחה. האישה היא כאילו מצטרפת לאיש. אפשר אפילו להגיד זה הפוך מההלכה שלנו. כאילו זה כן קצת נכון בתוך ישראל, נכון? שאם יש נגיד כהן שמתחתן עם ישראלית, אז היא נחשבת, כאילו, יש את כהן, היא אוכלת תרומה. וכן הפוך. אבל, וגם בשבטים זה ככה, נכון? אם שבט יששכר, נוסע מישהי משבט זבולון, אז היא נחשבת מיששכר.
גם במלחמות, כתוב שעשו, הורגים כל זכר ואת הנשים הרבים.
לוקחים אלינו. נכון, גם אנחנו. ו... רק בשני עמים אצלנו, אז הולכים לפי האמא. אבל אולי אצל פרעה הלכו לפי האבא. אז הוא אומר, אם יש רק בנות, אז זה הכל בסדר. מה?
הורגים כל זכר כי הוא לוחם, לא בגלל ש... אנחנו רוצים
לעתור
להם
את ההתרבות,
או
בגלל כאילו הם השתלטו עליהם. אפשר לשאול. יכול להיות שזה גם וגם. צריך להתבונן. אבל בכל אופן, פה ניתן להבין את זה ככה. ותראינה מילדות את האלוהים, ולא עשו כאשר דיבר עליהן מלך מצרים, ואת חיינה את הילדים. כלומר, הייתה פקודה של המלך לעשות משהו מסוים, והמילדות, משתמש בשפה של היום, מסרבות פקודה. הן לא שומעות בקול מלך מצרים, והן מחיות את הילדים. ויקרא מלך מצרים למילדות, ויאמר להן, מדוע עשיתן הדבר הזה ואת חיינה את הילדים? ותאמרנה המילדות אל פרעה, כי לא חנשי המצריות העבריות כי חיות הנה, בטרם תבוא עליהן המילדת וילדו. ויתב אלוהים למילדות, וירב העם ויעצמו מאוד. ויהי כי ירו המילדות את האלוהים ויעש להם בתים. ואז ויצב פרעה לכל עמו לאמור, כל הבן הילוד הירוע תשליחו ולכל בת תחיון, כי הוא מעביר את הפקודה לעם שלו, כי הוא מבין שעליהם לא יכול לסמוך. הייתי אומר, אני עכשיו רוצה להגיד איזה מהלך, תכף אני אגיד לכם מה גם עורר אותי למחשבה הזאת. אבל זה כמובן כל מהלך, במיוחד אם מדגישים אותו, אז הוא לוקה באיזשהו הדגשה של זווית מסוימת. מצד שני, אם לא נדגיש זווית מסוימת, אז לא נוכל לשים לב. אני חושב שזווית מאוד משמעותית, ושאם חושבים עליה ברצינות, היא יכולה להסביר הרבה מאוד תופעות, בהרבה מאוד הקשרים ומקרים. בעצם הייתי אומר שמילדות הן כאילו עומדות בתווך בין שתי נאמנויות. בין החובה שלהם כ... בוא נקרא לזה נתינים של פרו, לבין החובה שלהם כלפי, נקרא לזה, המשפחה, האחים שלהם. והם מעדיפים את המשפחה. עכשיו תגידו, בשבילהם פרו זה פרו הרשע, הם כששמעו עליו בגן הילדים וזה, אז א', אני לא יודע אם סיפרו עליהם בגן הילדים, על פרו הרשע. וגם רואים שאיך שמדברות איתו, אז הם לא באות להטריס, הן מתחמקות. ולא רק זה, צריך לזכור שעם שלם לא נמצא בתנועה כזאת, כאילו העבדים, או להגיד, זה כל יום שני וחמישי, נכון, אולי ככה אנחנו מציירים את זה, אז מישהו שם הרים את נסמרת, חטף מכות נוראות, עינויים והכל, אז חזר לעבוד. לא, זה היה נחשב, אני לא אומר שלא היה אף אחד כזה, אבל יכול להיות שרוב רובם של העם, בני ישראל ומצרים, ראה את זה כמין מציאות שהוא נמצא בתוכה. הוא נמצא בתוכה ואולי אפילו זה חלק מהסדר. יש אזרחים, יש עבדים. כל העולם היה ככה. אז אנחנו עבדים עכשיו. שוב, היה איזה מסורת אולי שעברה בפנים שאנחנו שייכים למקום אחר. אבל יכול להיות שזו הייתה מין מסורת כזאת, לא... כלומר, אלו החוקים.
לא, אבל לא יגידו, לא יומנים אותם. או הפסוקים מדגישים שהיה פה עינוי, לא
סתם היה פה עבודה. ויענו את חייהם. מה נותו... אבל לא, העינוי היה בעבודה. אתה שואל אם הם עבדו יותר קשה מה... נו... אני קצת עכשיו מתגרה. יותר קשה מאלה שמטפלות בזקנים אצלנו? לא יודע. אולי. אולי פחות קשה, כאילו. אתם יודעים מה זה 24 שעות, כולל להחליף חיתולים, כולל הכל. עכשיו זה נכון, זה בלי נוגס מעליך. אם כאילו לפעמים משפחה נוחצת שבן אדם יעבוד כמו זה. לא, יש איזה הקשר, יש איזה מעטפת. אני יודע שבהתחלה, עכשיו חוקים מגינים עליהם יותר. פעם, ברגע שלא ישומעים בכל המעסיק הזה, ישר הביתה. שולטים עליהם לגמרי. זה קצת פחות, אבל עדיין. לא אומר, הייתה עבדות גמורה. יכול להיות שהייתה גם עבדות קשה שהם זה, הזיעו וגם חטפו, אבל השאלה הם ראו בזה כאיזשהו עוולה, כאיזושהי הפרה של איזשהו חוק שצריך לגשת לבית משפט בינלאומי או לבגץ או משהו כזה, או שהם ראו בזה, זה מה שהמלך אומר, הוא בסדר, זה מה שהוא אומר, זה מה שהוא עושה.
מה שהוא אומר?
שמה?
שמה?
שהתחדשו גזרות.
לא, הרעיון הוא
שאו
שעשה
את
עצמו חדש,
אין חצי גדולות
אהב,
והוא פול
דבר, מה שהיה.
על יוסף?
כן.
אבל מה זה נוגע לשאלה?
אז הם רואים את זה בתוספיות טובה, אנחנו יצא לנו
ברעה. האם כל אחד שעבד חשב על זה? זכרו את יוסף? אולי לא זכרו. אפשר שהזקנים זכרו. אני חושב שגם על חי זה אגדה כזאת, נכון. מסורת כזו שהסתובבה, שיש לנו איזה עתיד אחר.
התורה מנגישה שהייתה כנופיות טובה. אשר לא ידע את יוסף.
לא, אבל השאלה אם הם אמרו על פרעה שזה, תסלחו לי, מויחס העומד מאליו, כן? או שזה מלך. יכול להיות שהם חשבו שזה מלך. ומי שמפר את פקודתו, הוא באמת מגיע לו לחטוף מכות. לא שהוא מלך טוב, אף אחד לא אמר ש... היה פעם מלך טוב, תכף נדבר על זה, כן? הוא לא יודע מלך טוב, אבל הפקודה שלו מחייבת, זה החוק. והמילדות מפירות את החוק, תבינו מה זה, זה לא פשוט. לא, גם לפי מה שאתם אומרים, הן מפירות את החוק, מפירות את הפקודה. זה אומץ בלתי רגיל. עומדים מול מלך, כשהם בתוך קבוצה של עבדים, הם לא שבויי מלחמה שעד אתמול היו בבית ויצאו וזה, ותכף יחזרו עם הדגל. לא, הם בתוך קבוצה של עבדים, שאין לה בכלל אפשרות אחרת, והם לא שומעות בקולו. הוא מדבר עליהם באופן ישיר. נכון, נראה שהוא דיבר איתם באופן ישיר. הוא הזמין אותם לארמון. מי מהיהודים ראה את פרעה? הם ראו את פרעה. יש עוד אחד, שכחתי משה. משה יפגוש את פרעה, יש כמה שזכו להקביל את פני ה... טוב. נכון, אני לשיטתי רגיל לפרש, אני חושב שהרב סולובייצ'יק אומר את זה, שזה פעם ראשונה אחרי 200 שנים שהם הבינו שמשהו פה לא בסדר. כאילו, עד רבה. והנחו בני ישראל לעבדה ויזעקו, מה קרה? הם פתאום מתרעמו על מה שקורה. הם הרגישו, זה לא נכון, אנחנו לא שייכים לפה. זה לא צריך להיות ככה.
למה זה קשור לזה שבית מלך מצרים? כתוב, ורעמת
במצרים, והנחו מעבדה. לא, יש משהו שעורר אותם. אבל... זה כבר לכאורה מאוד סמוך לגאולה, נכון? זה כבר מאוד סמוך לשליחות של משה. כן, בגלל זה זכו, אבל משהו שהמון שנים... יכול להיות שההכבדה הייתה יותר...
זה היה 80 שנה אחרי הסיפור הזה.
80 שנה אחרי הסיפור של עכשיו, עם הילדות. כן, אז יכול להיות ש80 שנה קודם לא נהנחו, לא שלא נהנחו, אוי, וכן. כמו, תחשיבו, יהודים על הפריץ, אני יודע, זה כבר קצת יותר, זה אחרי יציאת מצרים, תזכרו. זה עוד לפני, כן? היהודים על הפריץ, אז פה ושם בדיחות וזה, אבל מצד שני, הפריץ הוא בעל הבית, מה לעשות? לא קודם אמרו, תשמע, אנחנו... לא יודע מה. גם שיש... יש אצלי בסידור, בחומש... מה?
אני חושב
כאן אומרים
את זה,
שבהתחלה
משה
מזכנים,
אבל חזל דורשים, שזה קצת פשוטים, שכל המתנזכנים בסוף לא הולכו את זה, בסוף הם כאילו...
לא פשוט להם.
גם אחרי זה כשבגלל שמשה אומר להם, אז הוא מחביא את העבודה. אז הם כועסים על משה, כאילו, אומרים, טוב, מה שהיה, זה בסדר, זה מוצא...
אגב, זה מסביר למה הם אומרים להתנערו שנשוב המצרימה. למה הם רוצים לחזור לגהינם הזה?
אני לא יודע, אני חושב שזה מאוד נצא לי תמיד השואה. שגם שם אנשים לא היו מוכנים בשום אופן ללחם בנאצים, אף אלי שראו את כל
המציאות. כמו השואה. לכן כתוב בתורה, לכן כתוב בתורה, לא תתעב נאצי, כי גר היית בארצו. למה התורה אומרת פסוק כזה? אלא, הכוונה למצרי ההיא של יוסף. טוב, בואו נראה עליו. הצלחתי קצת לזה, לא? אבל עוד לא הגענו לעניין. והיא בימים ההם, אני מתעפו את העמוד. והביא בימים ההם, ויגדל משה, ויצא אל אחיו, ויער בסבלותם. וירא איש מצרי מכה איש עברי מאחיו. עכשיו משה גדל בבית פרעה. משה למד נימוסי מלכות. עוד לפני מדיין, נכון? זה מה שם הוא היה עד עכשיו. הוא גדל בבית של המלך. אולי, זו שאלה, יש לו איזו ידיעה שהוא שייך לעם העברי? כן, כתוב. אחיו, ויצא אל אחיו. אולי בתיה סיפרה לו. היא היה לה, איך אומרים? אהבת ישראל. אבל בסך הכל הוא גדל במקום שברור שיש מלך ויש פרעה ויש שופטים ויש שוטרים ולא יודע מה, איך שהעסק היה בנו שם, מצרים הייתה יחסית מדינה מאוד רצינית במושגים. והוא רואה שוטר, נציג החוק, מכה איש עברי. צד אחד אומר, בסדר, זה החוק ויכול להיות שגם העברי הזה לא יודע, יפר את ההוראות. צד שני אומר, זה אח שלי, זה אח שלי, מה עושה משה רבינו? שהוא קצת ככה מחדד, אבל זה לא רחוק ממה שממש הפשט. ויפן כה וכה, וירא כי אין איש, ויך את המצרי ויתמנהו בחול. ממה אני צודק, במה אני קצת מגזים? אני צודק בזה שבאמת בין החוקים לבין האחווה, הוא בוחר באחווה. חד משמעית. הוא הולך בדרכם של המפרי פקודה מהדור הקודם, ולפי המדרש הם היו אמא שלו ואחותו, אז זה משפחה, אנחנו רואים, לעניין. אבל כשיש ממלכה מול המשפחה, משפחה קודם. עכשיו אני אומר, אני קצת מקצין, כי הם גם חושבים שזה נכון. זה הערה חשובה, כן? הם חושבים שזה עוולה. משה לא חושב ש... כלומר, יש לו ביקורת על מה שהמצרי עושה, וגם המילדות לא חשבו שההוראה הזאת של המלך היא צודקת, כן? זה לא רק בלעד שאם זה אח שלי, אז טוב, אז הוא באדום לבן, אני מחליק, לא יודע מה. לא, הם חשבו שזה לא צודק. משמעותי. אבל אף על פי כן, למה זה חשוב לומר? כי אנחנו הרבה פעמים יודעים שאתה מקשיב לחוקי מלכות, לא מדבר דווקא מלכות שלנו, אבל בכל הדורות, גם אם לא צודקים, ודאי לא בכל תג. וזה הסדר. צריך לשמור על הסדר. פה, את הזכרת את השואה, אז אני כן אחבר את זה לשואה, שהיה אחד הלל קוק, שפנו אליו, הלל קוק, אחיין של הרב קוק. לא בטוח שהיה... מה? מזמן, מזמן. אני חושב שאני בעצמי קראתי את זה פעם אצל אמנון יצחק, בזמנו שהיה לו כוח להוציא מין עיתון כזה. אז הוא מספר שיהדות ארצות הברית ברובה לא רצתה לעשות עניין, לא לעשות רעש מהשואה. להשתדל פה, שם וזה, אני לא אומר, כן הצטערו, כן היה חמלה, כן ניסו אפילו להעביר כסף בכל מיני דרכים. עזרו קצת. אבל לעמוד מול השלטון בתקיפות, עוד בשעת מלחמה, כשזה היה עכשיו משהו מאוד עקרוני, שהמדינה מצויה במלחמה, הוא ככה עושה בגייסים, ולא לעמוד פתאום באיזושהי ביקורת. לא העיזו. והוא עשה בלגני. היה נקרא גם פיטר ברגסון. הלל קוק, פיטר ברגסון, היה לא יודע, כנראה זה שם לועזי, שם...
אנגליש.
רוב היהודים שבחוץ לארץ יש להם שמות כשמות גויים, הגמרא אומרת בגיטין. אז ככה הוא גם. אבל הוא עשה מלחמה. אז זה שוב המדינה מול האחווה. ברור, וזה דווקא מדינה שלא הייתה לגמרי רע, כנראה היה שם אנטישמיות. אבל לא, ודאי לא כמו באירופה. אבל מצד שני, למדינה, לאינטרסים שלה היה נוח. אנחנו בוקשים את ההתנגשות האינטרסים הזאת אפילו במציאות שלנו. היה נוח שלא לעשות מזה עניין גדול, לא רצו... כאילו, התעמולה הנאצית טענה שכל המלחמה היא של היהודים, שכל ארצות הברית, בעלות הברית, הם משרתים של היהודים. אז אם הם היו יותר מדי מדגישים את העניין היהודי, אז הם פחדו שתעמולה הנאצית תקנה עוד יותר מקום בלבבות. זה כמובן נובע משכל המצב היה שהלבבות היו כאלה שקשובים ל... כמו נגיד, אדרבה, הם פושעים כאלה גדולים, ומה הם עושים? חששו שזה ישפיע ויחליש את המלחמה. קיצור, הוא עשה קצת רעש. האם זה עזר? יכול להיות. זה תהיה שימית שאלה, זה יודע, איך קוראים את זה הרבה, למה בהונגריה ורומניה חלק מהאנשים ניצלו? זה גם כי הגרמנים קצת פחדו מדעת קהל, בין השאר. מי השפיע? כנראה בהיסטוריה בכלל תמיד קשה לדעת. כי זה גם הרגישה שמלחמה כבר מתחילה להיות לרעתם, וגם בכל אופן פרסמו את זה בכל מיני מקומות. מה? הונגריה ורומניה זה 44. לכן זה כל כך עצוב שכבר כאילו... אז כבר כולם הבינו מה קורה וזה, ובכל אופן נהרגו מאות אלפים, אבל גם ניצלו מאות אלפים. לא יודע בדיוק את המספרים, אבל ניצלו הרבה. הרב איסמנזל הרי ניסה להציל, אז הוא הצליח לעכב כמה שבועות את המשלוחים. כל עיכוב כזה הציל כמה אנשים, זה פשוט היה הספק עד סוף המלחמה.
יש קציני שסיפור, שאם ידעו כבר שזה הולכים להפסיד, אז כבר הכינו לעצמם את
ה... אליבי.
אני גם, אני קצת חסיד את העולם, קצת פה, קצת שם.
שיחקו.
כן,
יכול להיות. לא, וגם עיתונות העולם התחילה לדבר על זה, גם ככל שבעלות הברית הרגישו קצת יותר טוב, אז הם לא היו עסוקים רק בעצמם, אלא גם בנושא הזה, וגם בארץ קצת דיברו על זה, אבל יכול להיות שהיה לו חלק. שזה לא כאילו, תשמע, זה אפשר, זה כבר עלה לסדר היום. טוב, נחזור אלינו, אז ההתנגשות הזאת, בין משפחתיות לבין החוקים, ודאי כשיש צדק. אבל זה ודאי, הייתי אומר, נכון שאף אחד לא אומר שהוא מעדיף את המשפחה בסיבות סתם. אבל הוא ודאי, אין פה זה נאמנות ללגליסטיות כזה קוראים, כן? אני פורמלי, לפי החוק, יש בעיות, מה לעשות? לא. זה ודאי רואים פה, גם אצל משה רבינו וגם בסיפור בהמשך. נכון, נכון. זאת אומרת, יש פה תנועה של צדק, אבל מצד שני באמת יש הבדל בין כשזה זר, מעין אויב, לבין שזה בתוך המשפחה, גם אם זה מישהו רשע. נכון. וגם בהמשך, כשהוא הולך למדיין, אז שוב, בנות יתרו שאוהבות מהזה, באים הרועים, מגרשים אותם, ייתכן מאוד ששוב, שזה הסדר. יש איזה, זכון, זה סדר בין הרועים, כן? זה לא יודע אם זה חוק של איזה מדינה. אבל יכול להיות זה הכללים שם. הבנים קודמים, חכו. ויעקב משה ויושיע. ואז יוצא זה שלא לחינם, זה גם פה מה שהביא לבניין הבית. ויהיה לשבת את האיש ויתן את ציפורה ביתו למשה. עכשיו אני אגיד לכם את הרקע באמת של מה שאני ככה, מה שעורר אותי למחשבה. זה היה באמת קשור לענייני דיומה, כמו שאמרנו מקודם. היה נאום של בנט, אני לא יודע אם מישהו ראה אותו או שמע עליו, בכנס מנהלים של ערוץ 7, נאום באמת, בעיניי אפשר ללמוד אותו בבית ספר, או לנאום, או למדעי המדינה, לא יודע, נאום מרשים, מרתק. לא, כבר לפני שבוע. הוא דיבר על הסיפור של דומה, והוא אמר שהציונות הדתית צריכה לעשות איזשהו תיקון שחטא מרגלים. האמת ששמעת את המשפט הזה בהתחלה כאיזשהו כותרת, נורא סקרן אותי, מה זה חטא מרגלים אצלו? אז בנאום הזה הוא מסביר. למה מרגלים לא רצו לבוא לארץ ישראל? פירוש אחד, פחדו מהמלחמה. הוא אומר, זה לא הפירוש האחי זה. פירוש השני, הם פחדו להקים מדינה. פחדו לקחת אחריות של להיות מדינה. בעצם, יש משהו שאתה נמצא בוודאי במדבר, בתוך ענני כבוד וכו', אבל אפילו בחוץ לארץ, אפילו בכל מיני מצבים שאני בחוץ לארץ, אז אתה אחראי על תחום מאוד מסוים. בוא נגיד, השאלות הכי חמורות זה מי מקבל שישי, או איפה יושבים בית הכנסת, על זה נאבקים. אבל לא שאלות של מלחמה ושלום, ושל דיני נפשות, ושל משטרה ושופטים וזה. והוא אמר, אנחנו צריכים להבין, הגיע הזמן לצאת מהקהילה, תיות אולי, הוא לא השתמש בביטוי הזה, זה אולי אני, אולי מהסקטוריאליות, מהרגשה הזאת שכל הזמן דופקים אותנו, אנחנו כבר שר חינוך, מי זה? שר משפטים, שרת משפטים, יש לנו גם, הוא לא אמר אני חושב, אבל יש גם מפכ"ל משטרה, יש גם ראש שבק, יש, שכחת את השלישי. אפילו ראש המוסד, הוא גדל באור עציון. כן, אור שהוא קשור גם עד היום, כן. אז, אז מה, אנחנו לא צריכים כבר להרגיש כמו איזו קבוצה כזאת, שהיא כאילו כל הזמן מתגוננת. נגיע הזמן לקחת את ההגה ולהרגיש אחריות. הוא אומר, ותדעו, ויש לנו אחריות על הבית, על הבית הלאומי, על הבית הזה, על הבית היהודי, כן, על הבית הלאומי של מדינת ישראל. ואז הוא אמר, ואלה, האלה של תג מחיר, הם רוצים להפוך את הבית עלינו. הם רוצים יש להם מטרה להפעיל טרור כדי לשנות את המצב המדיני פה. כדי להעביר את המדינה, להביא פה משהו אחר. להביא מלך. להמליך מלך. טוב. אני אומר שאני יודע אם בהיסטוריה 50 איש הצליחו לייצר כזה פחד לאומי ובינלאומי. אולי 100. בסדר. אבל זה ככה ירד, אגב, לא הצלחתי להתאפק. עכשיו, הוא נתן לי, באמת, מצד אחד זה מאוד מרשים, ואני אומר, יש לא מעט צדק בדברה. באמת, יש מחשבה של קבוצה, של שבט, מה שדיברנו קודם, של משפחה, ויש מחשבה של מדינה. קודם דיברנו מלכות, מדינה. מדינה באמת עובדת באיזשהו מקום עם חוקים. יש לחוקים איזה משקל אובייקטיבי. החוקים אמורים להיות שווים, באיזשהו מקום הם תמיד יהיו קצת שרירותיים. זה לא, תמיד צוחקים פה על ה... אפרים קישון כבר צחק על הבירוקרטיה הישראלית ועל כל הזה. מבטיח לכם, בכל מקום בעולם, אפילו בסוריה, אבל לא רק בסוריה, גם במדינות מתוקנות, מה שנקרא, יש דברים יותר טובים, אני לא אומר שפה בדברים האלה, איך שמתארגנים אנחנו הכי טובים בעולם, יש מה ללמוד מהרבה אחרים. אבל בכל מקום יש את החסרונות שלו. יש פה דברים שאנחנו חלשים בהם יחסית, יש דברים שאנחנו חזקים, יש מקומות הרבה יותר טובים מאיתנו בדברים מסוימים, בדברים אחרים, הרבה פחות טובים. אני אומר עכשיו רק בהשוואה למדינות המתוקנות. ככה המדינה בנויה. נגיד אומרים, אני לא בדקתי, לא הייתי שם, אבל אומרים שנגיד המשטרה, בגמרות אחרים, היא הרבה יותר אלימה. מה שפה מדברים, שם הפי... אחרי שפעם לא אהבתי את זה כשאמרו את זה בצורה כזאת, אבל שמישהו שיקר את ההתנתקות, אז הם שאלו את אחד העיתונאים מאיטליה, איך הוא מתרשם? כי באו הרבה עיתונאים מהעולם לסקר את זה. אז הוא אמר שזה ממש מדהים אותו, האיפוק של המשטרה. אני אומר, בסדר, לא מזל זה. אני באמת חושב שיכול להיות שמשטרות במקומות אחרים, גם בתנאים כאלה היו עובדים אחרת. אבל הוא היה צריך להגיד שהוא התפעל מהאיפוק של התושבים. נשאר שבאיטליה שני הצדדים היו מטפסים על בריקדות, אלא היו מטפסים והם היו כמובן משיבים להם כגמולה, והיית אחר כך קובר כמה אנשים, ואף אחד אפילו לא היה חושב שזה בעיה, בסדר, אבל אני לא חושב שזה בעיה כל כך חמורה. בסדר, היה התנגשות ומדווחים על זה ברדיו וממשיכים הלאה. פה אם חס וחלילה היו מגיעים לשם, היו אחר כך שנים סוחרים את הפצע, לכן כולם מאוד נזהרו מלהגיע לשם. אז התגלגלנו לזה, אבל יש משהו במדינה, משהו אובייקטיבי, ניטרלי, אם תרצו אפילו קצת מנוכר. אבל זה הכרחי, ככה זה מדינה. אתה לא יכול לעשות חוק, לשנות אותו כל פעם. שמע, הבן אדם הזה הוא נוסע לתפילה, אז נוותר לו שהוא עבר בעצור. הבן אדם הזה מוכן לתת לי את התפילין שלו, גם כן נוותר לו, זה קרה לי אגב. וכן הלאה, כן? ברור שצריך לעשות פה איזה חוק. טוב, עכשיו זה ערבי. ערבי, עזוב. לא. מה זאת אומרת? חוק זה חוק, אתה לא יכול להגיד, בגלל שזה ערבי, עכשיו החוק הוא לא חוק. וכן ההפך. בעיקרון, לא שהדברים הם אין הטעיה וזה, אבל יש משהו גם אובייקטיבי שהמדינה היא בנויה ככה, והוא כאילו, קצת עכשיו מתרומם מהסיפור המקרה הזה, כי נראה לי שמשהו אמר, בנט, זה לא רק היה קשור למקרה הזה. זה באמת היה, פתאום שמעתי מצוין מה הוא אומר כל הזמן. הוא אומר כל הזמן, בואו נעבור מלהיות איזושהי קבוצה, להיות כאילו איזה סקטור, ואנחנו עוברים להחזיק את ההגה. וכל פעם שהוא אומר את זה, נתניהו נהיה מאסף שרוך חידודים, אבל כל פעם הוא אומר את זה, והוא מתכוון גם לעשות את זה, לפעמים זה נשמע איזו אמירה פוליטית, רק לה את זה. פתאום, בנאום הזה קלטתי, תשמע, הוא באמת מונח שמה, זה כמובן מאוד מתחבר לו גם למקום שהוא רוצה לתפוס, אני לא אומר שזה לגמרי נקי, כן? אבל, והוא מצליח להעביר את זה מאוד יפה. בואו תעזבו את ה... ועכשיו אני אגיד את זה בצורה קצת יותר של ציור, כן? תעזבו את הקיגל, את הצ'ונט, את ההרינג, את ההרגשה הזאת של היחד הצפוף הזה וזה. תתחילו לחשוב גדול, תתחילו לחשוב מערכת, תתחילו לחשוב על מדינה, על חוקים, על יחסים בינלאומיים. אין. כמובן, מתוך אוריינטציה וזהו, כמובן מדבר, מתוך שקיפות קומה, מתוך זה, אבל באיזשהו מקום, אומר, בוא נעבור מפה לפה. ואז הבנתי ממה הנביא שמואל פחד. אז בואו נקרא כמה פסוקים. ויאמר שמואל, אפשר לקרוא את כל העזר, שיש כל הפרק מאוד מאוד מבטא את זה. כתוב ששמואל נגיד, איפה אנחנו בשעה? אני בלי שעון היום. כתוב ששמואל שם הרי את בניו שופטים בישראל, מבאר שבע. ולא הלכו בניו בדרכה ויתו אחרי הבצע ויקחו שוחד ויתו משפט. כל חז"ל מפרשים שהם עשו שם, בנו שם איזה אחוזה כזאת של... היו שם הרבה פקידים והרבה זה, ו... זה נהיה כזה עסק. נגיד לכם אולי ציור, שאז גם הוא בהחלט, לא בהכרח אומר שהיה פה שוחד במובן הקטן, אבל בכל אופן ציור שמתאים לנו, פעם שאלתי מישהו על... נגיד על הכשרות באחד מהערים בישראל, לא נגיד איזה. אומר לי, גבאות אחת גדולה. כאילו שאין שם שום הגינות, שום זה, זה הכל שמור לי ושמור לך, והכל משפחה והכל... לצערנו יש דברים כאלה, כנראה. אז אולי זה מה שהיה קצת ככה. וזה מה שהעם הרגיש. כאילו, שמואל הוא איש אלוקים וזה, אבל הבנים כבר מתחילים להפוך את זה לאיזשהו עסק משפחתי. אגב, זה מה שהיה, לכאורה, בדור הקודם. בני אלי. גם לפי מי שאומר, כל לא אומר, אינו אלא טועה, אבל ודאי, הטענה הזאת, הרגישה הזאת שהיה פה איזשהו משהו שהוא כאילו לא נאמן באותה מידה לכלל כולו, לזה, קצת לוקח פנימה. ואז אומרים העם לשמואל, אנחנו רוצים מלך. אז זה גם אולי קצת ביקורת על מה קורה כשזה משפחה, אבל גם בגלל שיש צורך הרבה יותר גדול לנהל מלחמה. ושמואל, הדבר רע בעיניו מאוד, הוא אומר לו, הקדוש ברוך הוא, לאותך מה עשו, כי אותי מה עשו, אם לא חלים. ואז כתוב כך, ויאמר שמואל את כל דברי השם אל העם השואלים מאיתו מלך. ויאמר זה משפט המלך אשר ימלוך עליכם. אז בניכם יחכך ושם לו במרכבתו פרשה, ורצו לפני מרכבתו. ולשום לו שרי האלפים ושרי חמישים ולחרוש חרישו, ולקצור קצירו ולעשות מלחמתו וכלי רכבו, ובנותיכם ייקח לרקחות ולטבחות ולעופות. וכולי, ובנותיכם, ובעיניי כבר בפסוקים האלה, כן, לא כתוב את בחוריכם הטובים. הוא מדבר על בניכם ובנותיכם. הוא אומר, תשמעו, אתם לא מבינים מה הולך עכשיו לקרות פה. עד עכשיו חשבת שיש לך בנים, שיש לך משפחה, שיש לך ילדים, אתה קשור אליהם, הם קשורים אליך. עכשיו יהיה מישהו שהוא יוכל לעשות מה שהוא רוצה, והקול שלו וההכרעה שלו תהיה יותר חשובה מהשיקולים האלה. ותמיד תגבר עליהם, וזה ככה יעבוד. ומזה אתה מבין ששלוש מאות שנה שעם ישראל היה בלי מלך, אז הבנים היו בנים, והבנות היו בנות, וגם כשיצאו מלחמה, אז כמו שרואים שם בשירת דבורה, אז שבט נפתלי מתגייס, שבט זה, שבט אפרי, כאילו, זה באמת מתנהל בצורה שבטית, בצורה משפחתית, אבל במשפחה יש חסרונות, ברור. גם מה שהם דיברו, גם שבאמת אי אפשר להרים משהו מסודר, קבוע, כזה מה שהם רצו. רצו שיהיה צבא. הרי דבורה אומרת, אלה באו, אלו, לעזרת השם בגיבורים, מעריצה, משבחת ההתנדבות. כשיש מושגים של משפחה, אז באמת הכל הוא וולונטרי. לא רוצים, לא. כשיש מלך, נותן הוראה, מי שלא, ככה יעשה לבקרו, נכון? ככה זה עובד. ומגייסים את כולם, אין אף אחד שלא מתגייס. זה הפקודה של המלך. לפני כן זה היה כאילו ברצון טוב. אגב, תשאלו אותי למה, חולי, זה פשט, אבל אני חושב, זה לא סותר את מה שהנביא אומר. למה קושן רישתיים, למה פלוני אלמוני, לא זוכר את השמות, למה הם שעבדו את ישראל 40 שנה? כתוב כי עבדו עבודה זרה. זה ההסבר הפנימי. נביאים תמיד מדברים על ההסבר הפנימי. מה ההסבר הפשוט? לא היה מי שילחם. למה? כי זה באמת וולונטרי, אז יש רוח, קמים, אין רוח, אף אחד לא קם. אז בא איזה שופט, עם רוח השם, מרים אותם. שופט הולך, אז זה מה ש... אני חושב שזה גם ככה הם בעצמם הסבירו לעצמם את מה שקרה בדורות הקודמים. אנחנו רוצים מלך. לא רוצים כל פעם לחטוף ואז אולי מישהו יקום. רוצים מלך שבאופן מסודר ינהל את העסק. אומר להם, שמואל, אתם יודעים איזה מחירים יש למלך? הוא ישבור את כל ההוויה שהייתה קודם. עכשיו, מה אכפת? יש לזה רווחים. זה א', יש בזה איזה מימד לא מוסרי. אבל יותר עמוק, שכמובן השאלה היא היחס לקדוש ברוך הוא. זה משפחה. מה מחבר את המשפחה? מה מחבר את המשפחה וכאילו? זה מאוד פשוט, זה המסורת, האמונה. יש משהו מאוד ליבי, מאוד חם. זה משפחה. ברגע שעוברים להוויה כזאת של מלך, של צבא, של חוקי מדינה, פתאום יש איזה עובד אחרת. פתאום זה נהיה הרבה יותר כוח, להיות הרבה יותר קשה, הרבה יותר שירותי. ותשימו לב שכמעט בכל הדורות, חוץ מדורות מיוחדים, גם אצלנו, המלכים תמיד היו קצת, נקרא במושגים, קצת חילונים. כאילו לא חילונים ממש, אבל תלוי באיזה דור. אבל לא תמיד עם הנביא, כאילו לא תמיד זה. תמיד למלך יש כאילו שיקולים ארציים. השופט הוא בא עם הרוח, כך הוא הרים את העם. המלך הוא... יש סדר, מי שמפריע לסדר, זה. ושאול בשם הסדר הזה רודף את דוד. הוא אומר, מה אתם מפריעים לי? הוא כועס על כולם, למה אתם לא שומעים לי? לרדוף את דוד, עכשיו הוא המורד. צריך ללחם בו. מה אתה אומר?
ישעיהו
יש המלכות,
זה
צריך
לדאוג
לעובד, דואגת
לכאן,
זה מתנגד
להם, יש
דואג
לעתיד.
כן. זה מאבק, צריך... כן. צריך פעמים ככה וכאן. עכשיו, מה שאני רוצה רק לחדד, לא... כאילו, כביכול, מה שהתחדד לי בכל הדיבור הזה, שברור שלעומת הנבואה, המלכות יש בה משהו הרבה יותר ארצי. אני אומר, אפילו לעומת משפחה, לעומת קהילה. זה ברור, נגיד, למה על החרדים נוח להיות, גם בדורות הקודמים כמובן, אבל גם בדור הזה, בלי אחריות על מדינה. נכון, עכשיו יש איזו תנועה, שר הבריאות. אבל למה? כי בשביל להעביר מסורת הרבה יותר קל בקהילה. כי אתה אומר להם, תבנה מדינה דתית. באיזשהו מקום אומרים, זה בלתי אפשרי. כי במדינה יש משהו שהולך למקום האובייקטיבי, המקום הניטרלי, המקום שבחוסר ברירה גם צריך לנהוג איזשהו... ככה זה ודאי היום, אבל כנראה זה משהו מהותי. זה לא רק בגלל אידיאולוגיות מסוימות שיש היום. אתה צריך להכניס בתוך החופה, בתוך ההקשר, גם אנשים אפילו שלא מעם ישראל. כלומר, זה לא רק מדינה היא שייכת, תבינו, כשתיים רעות עשה עמי, נגיד שאני חסיד גור. לא רק שהמדינה לא שייכת רק לגור, משרד הבריאות אולי כן, כן, לא רק שהמדינה לא שייכת רק לגור, היא אפילו לא שייכת רק לעם ישראל, היא גם של הערבים. ועזוב, לא בגלל שערבים הם אויבים. יש קצת בהקשר הזה, שזה אפילו מקל, כן? כי אז בכל אופן יש חציצה, תכף שהם לא היו אויבים. הם היו עם אחר ולא אויבים. אז המדינה שייכת גם להם. זה אגב, אם זה כבר קצת קורה עכשיו לגבי חלקם, נהנה שזה יהיה הרבה יותר חד משמעי, שהם כולם ישדרו משהו מאוד אזרחי, מאוד הגון, מאוד לויאלי. מישהו יכול להגיד עליהם משהו ש... מה נגיד? נחנך, אבל נוכל להגיד שבהקשר של החוקים, יש גם עכשיו כל הזמן דוחפים לכיוון של שוויון. אבל רואה, צריך להעדיף את הנרטיב הציוני והיהודי, אבל הם יהיו, נגיד, אנחנו ציונים, כולנו אבו גוש, ערבים, ציונים. מה תגיד אז? אז יגיד, עזוב, עזוב, אני לא... אני בונה יישוב, יגיד חסיד גור, אני בונה יישוב, אבל בג"ץ יגיד, למה אתה לא מכניס ערבים? כי זה לא רק חסיד, כי זה רק לחסידי גור, אני בכלל אפילו לא מכניס יהודים. זה רק לקהילה הספציפית שיש לה אופי מסוים וזה, אז אפילו בג"ץ מקבל. יש פה משפחה, קהילה עם הצרכים שלה. אבל אם אתה לא בתוך קהילה, אתה חלק מעם, חלק ממשהו הרבה יותר גדול, אז פתאום אתה נמצא במקום הרבה יותר פרוץ, הרבה יותר... מי שמנסה להביע אולי בכמה צדדים, שמשהו במשפחתיות וגם בקהילה, שזה כמו משפחה גדולה, במובן הזה אפילו הציונות הדתית. אני חושב שגם באנו, למה הוא אומר, רוני אלשיך, למה אתה מרגיש את זה? איך הורי? הוא באמת, כן, אבל גם מישהו אחר. למה אתה מרגיש איזו תחושה כזאת? כי הוא אומר, למרות שיכול להיות שעכשיו לא הוא, הוא באמת, הוא ברוך השם, כל הכבוד לו שהוא לא הוציא מילה על כל הסיפור הזה. אבל יכול להיות שגם הוא, אם לא הייתה לו ברירה, אבל גם החבר שלו, יכול להיות שהוא עכשיו מסובב את היד שם עלי מישהו בחדרים של החקירות ולאו דווקא אויב גמור. יש איזו תחושה של ביתיות כזאת, כן, איזו תחושה של זה. עכשיו, התחושה הזאת, נכון, היא יכולה גם להקטין את המבט, יכולה לגרום באמת לסקטוריאליות, יכולה לגרום, כאילו לדאוג רק לנו ולא לאחרים. ברור, זה דברים שהם צל. אבל יש לה גם המון מעלות, אפשר לזלזל בהם. זה חיבור למשהו חם, זה חיבור למשהו עמוק, חיבור למשהו פנימי. זה הרבה הרבה יותר מתחבר עם אמונה שעוברת, עם רעיונות אמוניים, עם תורה וזה. ברגע שאתה פורץ את זה, זה לא פשוט. מי שישים לב, באמת בנט לא, הנאום הזה מאוד מאוד מייצג את כל המהלך שלו, אני חושב. הוא חושב שהוא מייצג עוד אנשים שיש בו הרבה, הוא גם מבטא איזה תהליך שקורה בעל כוחנו קצת, כי מישהו צריך לקחת את השרביט, אפילו... נרצה או לא נרצה, אבל יש למעבר הזה מחיר. אז הוא אומר, זה יש לזה מחיר, צריך לשלם אותו. הוא משהו בלט לי שהוא אפילו לא ידגיש את המחיר כאן. והיה נשמע שהוא מספיק. מה שבלט לי שהוא, האחווה, התחושה הזאת, שמה, זה משפחות. יכול להגיד, אחד מהזה, זה חברותה שלי, הוא אחד שגם פגשתי אותו, זה, פה זה האחיין של חבר טוב שלי. כולם מהמשפחה, כאילו מה, אלה שחקורים שם, כן? הם לא בסדר, הם לא בסדר. צריך להעמיד את המקום, צריך להעמיד את המקום. אבל זה לא אויב, מה לעשות? זה לא אויב. זה אחים, זה משפחה. גם במשפחה, אתה מטפל, אבל אתה מטפל אחרת, נקודת מוצא אחרת, כן? אז מה אמרו חכמים? ולמשמח חתן וכלה, בזה אני אסיים, כאילו בנה חורבה מחורבות ירושלים. אמרו, אתה רוצה לבנות את ירושלים? הבסיס שבניין ירושלים זה המשפחה. אתה לא בונה אומה ישר. ותראו, פתאום, כמה בהיסטוריה שלנו, כמה פעמים יש לנו מדינה ומלכות, וגם האנרגיות. במצרים כל הזמן עם ישראל בונה משפחה. אחר כך כל תקופת השופטים, אין מדינה. יש שבטים שנבנים, משפחות שנבנות, ומתוכם סומכים עוצמות של גבורה שמגינות על עם ישראל. אחר כך ודאי, 2000 שנה מאז בית שני. מה אנחנו בונים? משפחה וקהילה. אי אפשר בבת אחת לדלג על זה. אי אפשר. זה הבסיס לבניין ירושלים. זה מה שרציתי להגיד.